הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מסלול ההצעה, המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר.
שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק במסלול ההצעה. אני סגיב מגר, לצידי, שאני אגיד בועז קורפל, או החתול, או החתולה...
אתה יכול לקרוא ממה שאתה רוצה, כן. מרלון.
או מרלון, או לא יודע. פתאום גיליתי עליך שאתה גם מדובב מקצועי, אז...
פרק בעברי.
כל פעם מחדש אנחנו מגלים משהו על קורפל. אז היום אנחנו מעריכים מישהי סופר מיוחדת, שמסתבר שהיא גם מחותכה בצורה כזאת או אחרת.
כן, אחת למוסכים.
חברה ועמיתה ויזמית בנשמתה. אחת שבאמת פגשתי בראשית הדרך שלה בעולם המוטורי-טכנולוגי, ודרך העיניים שלי הסיפור שלה באופן אישי הוא סיפור מופלא, כי אנחנו גם חברים אישיים, ולא רק לקטע של המקצוע, ואני תמיד גאה להשוויץ באורלי, שהיא אלופה, פשוט אלופה.
האמת שגם אני מאוד התרשמתי גם ממה שבדקתי ככה, באופן עצמאי, וגם כשדיברתי איתה קצת, אז אורלי גרופר, מנכלית ומייסדת נשים במוביליטי, שותפה בקרן השקעות מוביליטי קפיטל. אנחנו נדבר היום על חדשנות בעולם הרכב, בין היתר, אני חושב שאנחנו נדבר גם קצת על לידרשיפ, ואני דווקא רוצה להתחיל באיזה משפט שאת אמרת, ככה צילמתי לי אותו פה כדי לא לשכוח, כי אני חושב שזה תפס אותי, מאוד אהבתי. באחד מהרעיונות שנתת בעבר, כשעוד היית בחיל האוויר, או לא יודע, קצת אחרי זה, נתנת איזה מסר מהלב. כתבת שם בהקשר של נשים בעולם העסקים וניהול וכולי. לעולם אל תפחיתי מהנשיות שלך בשביל להתברג בעולם העסקי. נשיות היא עוצמה ויש להשתמש בה בחוכמה, תבונה וענווה. קודם כל ברוכה הבאה. אנחנו פה, בועז ואני, פוגשים כל מיני אנשים, מדברים גם על עולם הרכב וגם על הרבה דברים שקשורים לעולם הזה, אבל לא רק רכב, אלא גם לידרשיפ ומנהיגות וחדשנות וטכנולוגיה. אנחנו רוצים באמת להביא דמויות שיש להם הרבה ערך מוסף, שיש להם גם סיפור של מנהיגות ולידרשיפ, וגם כמובן יש להם איזה משהו להגיד על תחום שהם לוקחים עליו אונרשיפ. קראת לעצמך ככה, תכף תציג את עצמך לבד, ואז מה שאמרת כשסיפרתי, אז הבנתי שיש לך באמת פאשן במה שאת עושה. אז בואי בשתי מילים, ספרי לנו רגע על אורלי, מי זאת אורלי ומה את?
אז אני חננת מוביליטי, זה מה שעשיתי כל החיים שלי. כן. התחלתי בעולם התעופה, הייתי במבצעים של טסת קרב, מפקדת קורס מבצעים, ואחרי הצבא גייסו אותי לתפעל צי מטוסים של חברת תעופה פרטית, אז שכל החברים שלי הלכו למלצר, אני כבר הייתי עם שתי פלאפונים ופייג'ר, וככה בעבודה של גדולים.
איזה מטוסים, הביץ' קרפטים וכל מיני כאלה?
לא, F-16. A ו-B.
בחברת מטוסים פרטית שעושה...
הציסות הפרטיות?
הציסות הפרטיות, כמובן שלא F-16.
זה בתמיר נתיבי אוויר, שני ג'טסטרימים, נאווחו, ססנה ורובינסון.
אוקיי.
אני לקחתי את הרובינסון, כאילו. אני בא מטייסת מזכר, אז בשבילי הרובינסון.
כן, אתה יודע שאני בדילמה, כי אמרתי לעצמי, המתנה שלי לגיל 40 זה יהיה רישיון למסוק.
רישיון טייס, נכון.
ואז אמנון שעשוע עשה תאונה, ועוד כמה עושים תאונות, וזה כאילו, זה מתחיל, אני אומרת, אולי סקיפר? עוד שגם שם אולי אפשר לדבוע, אבל לא יודעת.
אני דווקא לוקח את הססנה דרך אגב. הכי ארדקור, אחי.
כן, לא יודעת, יש משהו במסוק, שכאילו החלום שלי הוא לגור בצפון, בטבע, יש לי מסוק בגינה, ואני באה לתל אביב לפגישות. זה כאילו ה...
אחד שעשה את החלום הזה, זה אביב קצ'אי, שהוא גר בעמק ישראל, הנהג מרוצים והחקלאי ועוד, ויש לו מסוק, יש לו פגישה בתל אביב, מניע את המסוק, נוחת בתל אביב, הכי פשוט.
חלום.
אין פקקים.
יפה, יש לנו לאיפה לשוף.
חלום, חלום, זה ממש...
אני בטוח שבעוד כמה שנים את ספרי לנו שזה מה שאת עושה. מהמעט שאני הכרתי עלייך.
כן, לא, אני אומר,
אנחנו מחכים לזה, ואולי תתני לנו גם איזה טרמפ בין לבין על המטוס.
עליי. זהו, אחרי התואר הראשון הקמתי את בליץ מוטורס, חברה של אופנועים חשמליים, הייתי היזמת הראשונה באקוסיסטם הזה שנקרא תחבורה חכמה, סמארט מוביליטי היום, פעם זה היה סמארט טרנספורטיישן, זה כאילו, עוד לפני שזה הפך להיות סקסי מוביליטי.
בליץ מוטורס זה בעצם האופנוע החשמלי הראשון שבעצם...
זה היה חזון, זה היה ויז'ן מטורף.
בגדול, בארץ היה את הוורטקס, שהוא היה היי פאוור, אבל מאוד מאוד יקר, והיה, לא זוכר את השם של החברה, אבל היה משהו שהוא כאילו לא יקר, אבל מאוד low power, והם השתמשו ב-lead acid batteries. המטרה שלי היה להביא משהו לשוק, שהוא אותו מחיר כמו בנזין, רק חשמלי ושומר על היי פאוור, כי הרוכבים הישראלים, וזה היה חלק גדול מהמחקר, להבין את החיך הישראלי, והרוכבים הישראלים חייבים את המהירות, אוהבים לצאת ראשונים ברמזור, וחייבים את העוצמה הזאת, וגם שהיא תשמור לאורך זמן.
ואין כמו חשמל כדי לממש את זה, כי בחשמל שאתה נוגע בדפשה, אתה יודע, בום, תעף קדימה, נכון.
כן, כן, כן.
והלכתם עם חברת שליחויות, או חברת פיצות.
מלא פיצות.
כן, שזה היה בעצם הכי פרובינג גראונד.
דומינוס, כן?
הכי פרובינג גראונד שלך.
דומינוס, עגבנייה, עוד כל מיני פיצריות ומקומיות שכונתיות, היו לא מעט, זה כאלה גם של ספגטי, כאילו, היו לא מעט חברות שהבינו את הערך, כי הם חסכו מ-day one, וזה היה באמת בשורה מדהימה, כלומר, על כל אופנוע בנזין שהורדתי מהכביש, זה מבחינתי היה עולם. אני מצטערת, עם כל המוטורהד שלי, וכל האהבה שלי לעולם המוביליטי, לעולם לא התחברתי לאגזוז, לעולם לא התחברתי לרעש ולזיהום, okay. ובתור רוכבת גם, מעולם לא התחברתי להיות מאחורי אוטובוס מזהם, או רכב מזהם, זה פשוט, לא יודעת, לא הבנתי את ההנאה שבדבר, אבל זאת אני יודעת שיש הרבה כאלה שאוהבים מאוד את האגזוז, ומוסיפים עוד אחד אפילו, רק בשביל ככה, for the fun of it.
ולא רק זה, כאילו, אוהבים את הטרטור של המנוע, את כל התחושה הזו.
אז מנוע זה משהו אחד, שיש לזה את הפורינג, כאילו, ואת זה, ואת המאסטנג, אבל משהו בקיצור, פחות בשבילי.
אז בליץ, משם,
משם, הצגתי תחום התחבורה הישראלי בנציבות האירופאית ובאירופה לשיתופי מו"פ, וזה היה ממש התגלמות אני, פתאום זה היה לא חברה אחת או מוצר אחד, זה היה אקוסיסטם שלם, ונחשפתי לכל ה-white papers של 2050 של אירופה, לאן זה הולך, לאן החדשנות, מה אנחנו רוצים להשיג, כל העולם של אוטונומיה וחשמול ועירוב שימושים, ושתיקח ביום אנשים ובלילה מטענים, וניהול תנועה ודרונס, כאילו זה נפתח לי, ואז הם התמזגו עם רשות החדשנות ועברו לאיירפורט סיטי, ואמרתי לו שלשם על קטנוע אני לא מגיע, וזה ממש, כאילו באמת, מי ששומע שקשור למקום הזה, זה חור לא נגיש, פשוט בשום צורה, חייבים למצוא לשם פתרונות אחרים. ואז פתחו משרה באקומושן. אקומושן זה קהילה של תחבורה חכמה. היום מעל 800 סטארט-אפים, 17-18 אלף חברי קהילה בכל העולם. בעצם המטרה היא לייצר פלטפורמה, לעזור לסטארט-אפים לצמוח. מביאים משקיעים, תעשייה, אנשים מהממשלה, מהאקדמיה, בעצם לקהילה אחת. לייצר הזדמנויות ולצמיחה. זה מ-2017 עד 2021 מנכלתי את הקהילה. המטרה שלי היה להפוך אותה למפלצת גלובלית, והצלחתי.
הצלחת לגמרי, כי כשאני זוכר את האקומושינים הראשונים שבהם הוזמנתי והייתי, אז זה היה בשדות ים, את זוכרת שם, אבל
כן, הייתי יזמת בזמנו, הייתי מהסטארט-אפים המציגים בשדות ים, או באבימה, שהייתה...
אבימה היה בכלל מטורף, אני פגשתי שם איזה דמות שהגיעה מ-BMW, אחד שקראו לו דוקטור מריו טייסן, שבעיניי, הוא היה, לא יודע איך להגיד את זה, הדמות הגדולה ביותר בעולם הטכנולוגי, והלך גם בפורמולה 1, ואז היה להם חזון לקנות קבוצת פורמולה 1, והם ממשו את החזון הזה כי הם BMW, אבל בעצם הגעתם לחברות הרכב, ליצרניות הרכב, ולא רק המכוניות, גם רכבות ועוד ועוד.
כן, כולם, והם התחילו לפתוח מרכזי פיתוח בישראל, מרכזי חדשנות.
זה באשמתך.
כן.
מדהים.
באשמתי ובזכותם, כלומר, אני חושבת שבסוף יצרנו פה כזאת תעודה גדולה, הגענו למצב ששמנו את ישראל בטופ 3 בעולם, היה את הסיליקון ואלי, את סין ואת תל אביב כהאבים מרכזיים גלובליים למוביליטי, מי שלא היה פה לא היה קיים. וזה היה ממש זה, ממש כזה סיפור הצלחה גדול. לפני 4 שנים עברתי לאדוויזורי בורד, אני עוד מלווה את אקומושן, ואקומושן היא בלב שלי, אי אפשר להפריד.
אי אפשר להפריד אתכם,
כן?
נכון.
והצטרפתי כשותפה לקרן השקעות בשם מוביליטי קפיטל, ששם יש לנו שני LPs מרכזיים, דן תחבורה ציבורית וסמלת, שמייבאת היום 12 מותגים, פרארי, מזרטי, פיאט, אבראת, כולם מכירים אותם.
מתי נגיע לג'יפ?
סוברו, ג'יפ, ווי, הונג צ'י, עכשיו גם איבקו, דודג' רם.
ליפ מוטור ועוד ועוד.
ליפ מוטור, כן. ושם בעצם אנחנו משקיעים בסטארט-אפים early stage, שלבים מוקדמים, נגיד בעברית, עד A-round, ואנחנו מסתכלים על מוביליטי מאוד 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 רחב, אני חושבת כמו שהיום צריך להסתכל. היום, פעם כשהסתכלנו על תחבורה, הסתכלנו על רכב, על גיר הילוכים, על V6, V8, מנועים, דברים כאלה. היום אנחנו מסתכלים על מוביליטי הרבה יותר רחב, כל העולם של אוטונומיה, כל העולם של חשמול, פתאום זה סוללות, פתאום זה אנרגיה למוביליטי.
אז תסביר לנו רגע, כשאתה אומרת מוביליטי, מה זה מוביליטי להדיוט שעכשיו שומע ומקשיב לפודקאסט, מה זה מוביליטי?
סמארט מוביליטי או תחבורה חכמה זה בעצם דרך חכמה, יעילה, ירוקה, להעביר ולשנע אנשים, מטענים, אנרגיה, דאטה, ממקום למקום, הכל זז.
אוויר ים יבשה.
אוויר ים יבשה.
כאילו, זה נוגע בכל המקומות, בכל הממדים האלה.
כן.
בואו נוריד את זה רגע לתכלס, לפרקטיקה, כי בסוף אנחנו מסתכלים כמה שנים קדימה, אז בעצם איך יראו החיים שלנו כשאנחנו רוצים לעשות תחבורה? זאת אומרת, איך זה הולך להיראות? מבחינת הוויז'ן קדימה, ואיך זה, עם כל הסטארט-אפים שאת מכירה וכו', איך אנחנו הולכים?
זה מדהים, כי כאילו השאלה הזאת היא תשובה שונה אם אנחנו ב-2018, שאנחנו הולכים על...
כשראית את ה-white papers ל-50 שנה הבאות.
זה 2015, או 2018, שכבר הגענו למצב שמוביליטי איזה סרוויס הופך להיות משהו מטורף, ואנחנו, אנשים מתחילים לוותר על רכב שני בבית, ומתחילים כאילו לראות את המהפכה הזאת של לעבור.
אני אמליץ עלייך לפרס נובל, לא יודע למה, למשהו, ביום שאת תצליחי עם הרעיונות שאת מביאה איתך דרך האנשים, להפריד בין הישראלי לבין המכונית שלו. כי זה בעצם האתגר, שאת מראה לו את כל
שם.
הפתרונות, ועדיין הוא, או שהוא, את יודעת, סטארט-אפ ואנשים שאוהבים, early adapters וכל אלה, עדיין, בסוף הישראלי, קשה לו לשחרר את המכונית.
אני מסכים איתך,
יש לי מלא סיבות.
אבל רגע, אני רוצה
זה תשובה שונה היום ב-25.
כן, בסדר.
תן לה לספר,
לא, אז אני אומרת, ב-2018 היינו בדרך.
אני רוצה להיכנס לראש של אורלי. מהדמויות שאני מדובב, ואני גם האיש הרע לפעמים, כאילו, לא רק הכל טוב.
לא, אני איתך, אבל אני חושבת שזה מתקשר גם לאיפה אנחנו בציר זמן, כי ב-2018 היינו ממש בדרך לשם, הסתכלנו, נכנס הקרשר, נכנס הרבה דברים שהם היו מהפכות, וכן ראיתי ושמעתי גם אנשים מהשטח שמתחילים לוותר על רכב שני בבית. ואז הגיעה הקורונה.
ותרק את הכל אחורה.
תרק את הכל אחורה עשור, כי כולם רצו לחזור למרחב הפרטי שלהם, אף אחד לא רצה יותר לשתף. את המרחב. קרה לנו גם התחלה, אני קוראת לה התחלת המפולת של תעשיית האוטומוטיב, כן? כי מעולם שהיינו full blown לאוטונומיה, ועוד רגע היינו שם של אוטונומיה, אפילו בכבישי ישראל, היה אמור להיות מגה אירוע ב-2022 של צ'מפיון עם מובילאי ופולקסווגן בישראל, ולראות
עם
אוטונומיה
כל הקפסולות
ברחובות,
של ה...
ויאנדקס שבאו עם, נכון. עם הרכבים האוטונומיים, והיינו כאילו בטירוף. 2020, עשו שאט-דאון של כל המפעלים בחול, והאוטומוטיב אינדסטרי נכנס לקריז מטורף. שאט-דאון של מפעלים, מתחילים לדמם כסף, אמרו, אוקיי, מה הדבר הראשון שעושים? סוגרים חדשנות,
סוגרים פרויקטים,
סוגרים פרויקטים, בוא נוריד את כל המיליארדים שכבר השקענו באוטונומי.
ואתה יודע שזה בא אחרי הדיזל גייט, כי פולקסווגן היא שחקן ענקי, לרגעים היא הייתה גם יצרנית הרכב הכי גדולה בעולם, הצליחה לעבור את טויוטה, וברגע שהיא חטפה את הדיזל גייט, בסדר, אז הם ביטלו פרויקטים והם עצרו, אבל היו לזה עדוות שהגיעו גם ליצרניות רכב אחרות, שגם הם ביטלו.
למלא דברים, ואז יש לך את המלחמה עם, של רוסיה, אוקרניה והגז, נכון. ואז יש לך פחות צ'יפים, ואז מתחילים להוציא רכבים בלי כל הפונקציות, ואז אומרים, אוקיי, סגרנו אוטונומיה, יש בעיה בגלובל ספליי צ'יין, התחיל כל העולם של קליימט, טוב, יאללה, electric vehicles, בוא נלך על זה, כולם על האיבי, מתחילים למשפוך כסף, הגענו למצב שהם שפכו כסף, 2024, פתאום סין יוצאת להם כאילו...
מתפוצצת,
ספידים,
להם, כן.
מתפוצצת ברמות מטורפות, 2022 כבר כן, אבל אני אומרת כאילו כבר עכשיו אני מתחילה להרגיש את התוצאות של כל זה, שכל מה שהם השקיעו, פתאום אומרים, רגע, סין אומרת, צעצוע עם גלגלים אלקטרונים?
קטן עלינו, בשנייה.
יודעת אני. כן, כן. יודעת אני בשנייה ובשקל 90, ובשתי משמרות של 12 שעות, כי הם עובדים שם מסביב לשעון.
מציפים את העולם.
מציפים את העולם, ואז התעשייה הגלובלית פתאום אומרת, וופ, וופ, רגע, אולי טעינו, בוא נחזור לה.
בסין ראו את זה כאסטרטגיה ארוכת שנים עוד לפני, זאת אומרת, זה לא, הם לא חיכו לקורונה כדי שזה יקרה, הם הכינו את עצמם.
לא, אבל כאילו קרו...
להשתלט על שוק האוטומוטיב.
כן, אבל קרו דברים כאילו מקרו-אקונומיים, גיאופוליטיים, מגפות ודברים, שכאילו מאוד היו בעיניי זרז.
אגב, תחילתה של המגפה בסין.
כן.
אם אנחנו רוצים קונספירציה.
אם אנחנו רוצים קונספירציה.
הם התחילו, הם התחילו.
אבל אני אשאל אותך משהו אחר, בסין היום, בוא נגיד בעולם הגדול, לא בישראל הקטנה, יש כבר היום מקומות שהם כמעט fully automated, יש שם כבר חיבוריות, היום גם כשהסינים, כשאתה הולך לתערוכות שלהם, קודם מדבר שם על חיבוריות, כבר לא מדברים על רכב כזה.
קישוריות.
קישוריות, חיבוריות, קרא לזה איך שאתה רוצה. שם זה כבר שם, זאת אומרת, שם העתיד כבר נמצא, אנחנו כבר כמה צעדים קדימה.
כן, והם מטמיעים עכשיו הרבה V2X, בשביל שהרכב יוכל לדבר עם כל התשתיות מסביב. לא יודעת אם עקבתם, אבל קואלקום שרכשו את אוטוטוקס הישראלית, פתאום סין נכנסה בהם, שלא דיווחו כמו שצריך, כי כאילו זה נותן לקואלקום עוד יותר מונופול בשוק הסיני, שהיא שוק ענק מבחינת קואלקום.
עוד איך שהוא קואלקום מחזיקים את הסנאפ דרגון כאילו בתור הצ'יפ שהוא האולטימייט, אבל אני חושב שהסינים יתפסו אותם אוטוטו ויציאו את הצ'יפים שלהם.
וזה מה שמפחיד אותם, שפתאום הם נכנסים לשוק עם טכנולוגיה ישראלית ושגם ככה יש להם נתח שהוא גדול בסין, והם לא רוצים שיהיה להם עוד יותר, כי סין מאוד הולכת על המקום הזה של הכל מקושר, הכל זה אוטונומיה, זה כבר גיוון, אגב לא רק בסין, גם אם מסתכלים על קליפורניה ובווגאס גם, כאילו כבר אפשר להזמין מוניות אוטונומיות, זה ממש לא מילה גסה, זה קורה, זה עובד, לא תמיד, יש עוד קשיים, אבל בסדר, אנחנו במעברים של עולם ישן לתוך עולם חדש, ושניהם צריכים להמשיך להתנהל ביחד.
היא ישבה לשתות קפה עם ראש עיריית וגאס, שהיא גם אישה, נכון? כאילו,
טינה קוויגלי.
כן, כן,
באיזה CES. היא הייתה ראש כאילו, היא כמו שרת התחבורה, אני חושבת.
נכון, נכון, נכון. וזה היה ב-CES, ודיברתם על כל מיני שיתופי פעולה, ועל חזון כזה של מה שיעבוד בווגאס יעבוד גם פה, עם כל מיני דברים אוטונומיים.
בווגאס עשיתי אירוע ענק אז.
נכון.
ראיתי ב-CES 2018, ראיתי ש... 72 סטארט-אפים מישראל טסו לווגאס, ל-CES, שזה התערוכת רכב הכי, לא רכב, זה תערוכת חדשנות.
כן. זה
Consumer Electronic Show, זה כאילו תערוכת החדשנות, אבל פתאום הרכב הוא כאילו משהו אלקטרוני וחדשני.
כן, הכי חשב.
והאוטונומיה, זה תפס שם תאוצה. אמרתי, אין מצב, אנחנו עושים משהו שם שנה הבאה, 2019.
ואז הגיע הקורונה.
זה מדהים, דרך אגב, הגישה וה-can do, הגישה המטורפת הזאת, זה מדהים.
תראה, התחרויות האלה.
2019 וקרה.
320 איש, אירוע בווגאס, כל העיניים על תחדשנות ישראלית. אמרתי, הם נבלעים, 180 אלף איש באירוע כזה. אני חייבת לרכז איכשהו בחדר אחד את כל מי שמגיע מעולם הרכב, רק שיסתכלו על הטכנולוגיה הישראלית. הצלחנו.
הצלחת בגדול, כי אחר כך גם הגיע לפה דטר זט שהיה מנכ״ל של דיימלר, והם פתחו פה את הסדנה שלהם לחדשנות, סקודה פתחו פה, קיה פתחו פה, יונדאי פתחו פה, אאודי פתחו פה, וולבו פתחו פה, טויוטה פתחו פה, כן. והדבר המדהים שהיא בחזון שלה ואנשים שאיתה, זה כשאני מדבר היום עם מישהו בטויוטה למשל על החדשנות, אז הם מדברים איתי לא רק על החדשנות ברכב, את זה טויוטה יודעים לעשות, הם מסתכלים על כל מיני דברים פריפריים מסביב לרכב, אני לא שכח לעולם ב-CES היה להם איזה דמו שנקרא קיוב או משהו כזה, שמזהה את הבעת הפנים שלך שאתה נכנס פנימה, ואז הוא צובע בפנים את המכונית בכל מיני צבעים, אם אתה מבואס אז הוא עושה אותך happy, אם אתה happy אז הוא לא עושה אותך מבואס, אבל הוא מתחבר אליך עם מוזיקה מתאימה ועם כל מיני דברים, וזה, זה העתיד.
זה לגמרי העתיד. אמרתי לצגים בטלפון ש... בעיניי, העשור האחרון עבדנו על הפונקציונליות, להפוך רכב להיות חשמלי, להפוך רכב להיות אוטונומי, ובעיניי העשור הקרוב הולך להתמקד ב-experience. גם מבחינה של בטיחות, אוקיי? איך עושים את זה הרבה יותר בטיחותי עבור הנושאים?
שאגב, נקודה טובה לדבר על הנושא של בטיחות נשים, שסיפר לי שהיה בעיניי שוק מוחלט.
בטיחות נשים?
כן, אמרתי לו שלא הרבה יודעים את זה, ואני מצטערת לכל המאזינות, אבל לנשים יש 17% יותר סיכוי למות בתאונת דרכים, ו-47% יותר סיכוי להיפצע. אם אנחנו נהיה ביחד ברכב, אותה תאונה...
בגלל שהניסוי בבובה הזאת...
מאיזה מחקר זה הגיע?
בגלל שרק בשנות ה-70 התחילו לשים בובות נשים בקראש טסט, אבל לא שמו בובות של נשים באמת. לקחו גבר, הקטינו אותו, זה מתאים לאחוזון 5 מהנשים בעולם, וזה פשוט לא מתאים לנו ולפרופורציות שלנו ולממוצע הנשי ולאיברים האמיתיים
שלנו. אז התוצאות של הבדיקות שלהם בעצם לא מתאימות למציאות.
כן, רק ב-2020 התחילו לפתח בובות שהן יותר מתאימות, הן סופר יקרות, הם עדיין בפיתוח, זה לא משהו שהוא massively deployed, ואני אגיד עוד משהו שכאילו, לי הזיה ש-2025 ועוד אין אדפטורים שמגיעים לרכב לנשים בהיריון, כי בשליש השלישי, בטרימסטר השלישי של הריון, ל-60% מן החגורת בטיחות לא מתאימה.
לא מתאימה, נכון. וואו.
שוקינג.
נכון.
אז לא הבנתי, כאילו אני עם כל מכשיר מקבל את אדפטורים, למה לא מקבל את אדפטורים על החגורת בטיחות? שיהיה מתאים לי.
ברור.
אנשים 50% מהאוכלוסייה, קטע כזה.
לגמרי.
משתמשות ברכב לא מעט,
קטע כזה. יש כאן הלם באולפן כרגע, אני חווה את ההלם הזה. שזה נכון,
אבל... האמת שזה מטורף, כי בסוף זה אשתך, וזה...
לא רק זה, לא רק זה, אני מנסה להרחיב...
החשיבה הזאת היא העקומה שאנחנו לא...
זה לא עניין, זה לא מקובעים, אתם לא יכולים לראות אותנו, אוקיי? אתם גברים, אני לא יכולה לדעת מה עובר עליך כגבר, אתה לא תוכל לדעת מה עובר על הגישה.
אני גם לא רוצה, אני גם לא רוצה.
לא, אבל אין מספיק נשים סביב שולחן קבלת החלטות בשביל לייצר מוצרים ומוצרים.
וזאת הקלה.
ואני עובדת גם על זה.
זאת הקלה.
האמת שזה קיים בהרבה מאוד תעשיות, בהרבה מאוד מקומות, גם ברמת ממשל, גם ברמה...
ומי מייצג ילדים? כל כך הרבה, כן. מי מייצג ילדים? כי יש גם בובות של ילדים, והיום בציונים של ה-Euro NCAP, יש גם ציונים מובהקים להגנה על ילדים בתוך האוטו, פדסטריאנס קטנים או גדולים מחוץ לאוטו, זה נכנס יותר ויותר לתודעה, וגם יותר ויותר לבדיקות.
נכון.
ומייצרים גם בובות כאלה. פעם בובה שהיא סיפרה, זה היה באמת בובה. זרקת אותה פנימה, צילמת איך שהיא התנהגה בעוצמת הפגיעה, ומתוך זה ניתחת איזה שהם מסקנות. היום יש להם מסות שונות ומאפיינים שונים, כלומר, אתה יכול לקחת, שמע, לא יודע מה להגיד לך, האמריקאים הם אוביסים, אז לאמריקאים אין את היורו אנקאפ, אבל הם גדולים, כאילו, אז אתה צריך בובה. תינוק שם זה בערך אני. אוקיי, משהו כזה. כזה, לא יודע, משהו. אבל לא רק, לא רק. סינים, שאת אומרת סינים, כי לסינים יש למשל צ'יינה קאפ.
נכון.
ואיזה דמויות שם? כי זה עם, עם שהוא קטן, למשל במידות שלו כבני אדם. אז זה שונה, זה משליך על מספר הקריות, התגובה של הקריות, ההגנות הפסיביות, כל התחום הזה של הבטיחות. פתח לי עכשיו איזה משהו מפחיד.
עולם שלם.
אבל אני דווקא רוצה דרך אורלי להיכנס לעתיד. אני רוצה שתספר לי על העתיד.
כן, כן.
אני רוצה להבין מה היום
מתבשל. יש רק אחת שבא לפה עם משקפיים של עתיד, זה היא.
מה היום מתבשל?
ומרודות.
מה מתבשל היום? מה קורה היום בכל הדבר הזה? איך אנחנו צריכים להיערך לקדימה?
מתבשלים המון המון דברים. כלומר, אם ברכב עסקינן, אז אנחנו מסתכלים היום ברכב לא רק על פונקציונליות ודברים, אנחנו מסתכלים גם על החומרים שממורכבים ברכב, אוקיי? הרבה מהקומפוננטות מתחילים להסתכל על גם איך מייצרים אותם, שיהיו חומרים חלקם ממוחזרים, מה שיהיה אפשר, וגם מה ה-end of life של כל אחד מהדברים האלה. כל אחד מהחלקים ברכב יצטרך בעצם לעבור או refurbish, או reuse, או recycle. אוקיי? שזה משהו שהוא סופר קריטי, במיוחד שאנחנו מסתכלים בעולם של רכבים חשמליים וסוללות, ולוודא שהם עוברות מחזור בסוף הדרך. זה משהו שאם אנחנו לא נייצר את המעגליות הזאת, זה יהיה אבדון לעולם הזה, ואנחנו מבינים את זה היום בתעשיית הרכב.
אני יודע שבאירופה, לעניות דעתי, אתה לא יכול לייצר סוללות אם לא הקמת מפעל למחזור סוללות.
אני לא יודעת, אנחנו בישראל השקענו במפעל למחזור סוללות, BRI, ואנחנו ממש דוחפים את הדבר הזה, ונכנס באירופה, אגב, battery passport. אחד הדברים זה שכשהוא עובר גבולות, אז הבטריה יכולה לשלוף את הפספורט שלה,
כן.
ולהגיד בעצם מאיפה היא באה, איפה היא הייתה לפני זה, כי אנחנו מסתכלים היום הרבה על second life, אם יש בישראל המון שימוש בשמש, אוקיי, ומערכות סולריות, אז בטח. אנחנו חייבים גם לאגור את האנרגיה הזאת. תחשבו שסוללות של אוטובוס עכשיו יכולות לעבור להיות אגירה למערכות סולריות, ובעצם להסתכל באמת על המעגליות הזאת.
סתם באוטובוס חשמלי, ואתה תתרום פה לעתיד, הרבה עצים יגדלו בזכותך, אם תצא באוטובוס חשמלי.
יש פתרונות היום למה שקורה אחרי זה, באנד סייקל של הסוללה, זאת אומרת, אנחנו בסוף כולם מדברים חשמל, 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 בסוף מה עושים עם הגרת של זה?
ממחזרים אותה. ממחזרים אותה, ואז עושים, הופך להיות בלק מאס, קוראים לזה, אבקה שחורה, ואת האבקה השחורה הזאת אחר כך מעבירים תהליכים ומפרידים את הליטיום, את הניקל, קובלט, חזרה ליסודות, ומייצרים חדשות.
מאותם חומרים עצמם.
כן. כלומר,
החומרים שלה חוזרים להיות
כן.
הסוללה הבאה.
כן.
אבל זה גם, עכשיו יש פה ג'ונגל של טכנולוגיה בסוללות, כי היא מתחילה להיכנס הסוללה היבשה, והסוללה הקלה, והרי...
סוגי הסוללות, כן. זה יהיה אתגר לעולמות המחזור, כי בסוף כשאתה מתחיל לפתח הרבה סוגים שונים של סוללות, אתה תצטרך לפתח הרבה סוגים שונים של מחזור.
מחזורים, נכון.
ו... בוא נראה, אבל בסוף, בסוף זה, הכל הולך, בעיניי, לא יודעת, אני עוד בבליץ אמרתי שזה הכל ילך לליתיום, היום הרוב זה ליתיום, וכאילו, לא טעיתי כבר שם ב-2011, ואני חושבת שזה שם, יש כל מיני הברקות וסוליד סטייטים ודברים, אבל בסוף נמצא את הפתרונות להכל, זה היופי בחדשנות.
ראיתי עכשיו רעיון מחזור שלא קשור לסלולות, אבל זה פשוט הגניב אותי. הונדה פיתחה איזה אופנוע חדש עכשיו, וכל התא שאתה יושב עליו, ומתחת אתה יכול להחסן את הקסדה שלך, כל התא הזה הוא פלסטי, שעשוי מחלקים של הונדות.
מהמם, בדיוק. כן,
כן. לקחו מכוניות בשלם. הונדה, הונדה לקחה מכוניות שהתרסקו, לקחו פגושים, כל מיני שהם פלסטיק, ומהם, מהמכונית, עשו את כל החלקים הזה לאופנוע.
מושלם.
לקחו באותה חברה, כן, מגניב.
מדהים.
זה מדהים, וזה בדיוק המעגליות שאני מדברת עליה, זה סופר קריטי, ומבחינת החוויה, אני חושבת שכאילו, אנחנו עוד קצת נוגעים ב-AI היום, בעולם שלנו, ביום יום, וב-GPT, וכל הדברים האלה, אבל אנחנו נראה את זה יותר ויותר ויותר נכנס לנו לתוך הרכב. בכלל, בכל החוויה שתהיה interconnected. היום, איך שאני רואה את זה, אוקיי? רצית לראות את העולם דרך העיניים שלי. פעם, לפני אלף שנות ה-2000, הטלפון היה בשביל בן אדם אחד להתקשר לבן אדם שני. שנות 2000 היה מלא השקעות בתחום הטלקום, בהתחלה השקיעו כזה באפליקציות, ואז התחילו להבין, אוקיי, bandwidth ויכולות כאלה. הבנדוויית' והיכולת להריץ דאטה מהר, לעלות מהר, להוריד מהר, יצר את הפיד. הפיד יצר את הסושל. כל הדבר הזה בעצם יצר מכונה שאנחנו 95% מנהלים את החיים שלנו בה, אוקיי? עכשיו, הרכב פעם היה בשביל להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. מהפכה הגדולה שקורית עכשיו בעשור הזה שאנחנו לא מפסיקים להשקיע כסף וליצור פונקציונליות ולהכניס עוד יכולות ולאט לאט לאט הרכב הופך להיות מחשב על גלגלים ויהיה לו יכולות עיבוד כאילו מטורפות ואנווידיה נכנסת עם GPUs והיכולת עיבוד על הקצה והמקום הזה של כמה שיותר להבין מי אני, מה אני מרגישה, איך אני חווה ואיזה חוויה לתת לי בנסיעה, איך הרכב יוכל לתמוך בי ולהיות extension של החיים שלי. המנכ״ל של BMW אומר, אני רוצה שאנשים ייכנסו ל-BMW וייצאו בוולנס יותר גבוה ממה שהם נכנסו. איך בזמן הזה של השעה בפקקים, שעה וחצי, מה אני עושה בנסיעה הזאת, איך אני מנהלת את החיים
שלי? למרות שדיברנו על אוטונומי, ששם בעצם אין לך כבר רכב, אתה נכנס למשהו כללי ואתה חוזר חזרה ללעבור מנקודה לנקודה.
יותר מזה, אחי, אתה בעצם משנה את העולם ואת התפיסה מחוויית נהיגה לחוויית נסיעה.
כן.
ואתה יכול את השעה וחצי שאורלי מדברת עליה, לנצל למיליון
דברים. יש את זה היום, אגב, אני כל היום מתנהלת במוניות, זה בערך אותו דבר.
דיברנו, גם על זה הזכרנו.
אנחנו תמיד מדברים על זה שה-30 דקות האלה הן מאוד מאוד קצרות, אז הן כבר תכף נגמרות.
וואי, וואי.
רציתי גם לדבר איתה על הפאשן הנוסף שלו, שזה נושא של נשים, ומה שהקמת, Women Mobility.
כן, האקדמיה למנכ"ליות, Women.
האקדמיה למנכ"ליות, בדיוק.
כשקמתי את Women in Mobility, זה היה בגלל שבאירוע המרכזי של אקומושן לא היה תור לשירות הנשים. ואמרתי, אין מצב, אני כאישה.
לא היה?
לא היה תור לשירותי נשים.
אוקיי.
היה תור ענק לשירותי גברים, ולאנשים לא היה תור. ואמרתי, אוקיי, אני כאישה רגילה לעמוד בתור, אם זה הפער שאני רואה ויזואלית, הפער האמיתי הוא עוד יותר גדול ממה שנראה לעין. ואז הקמתי את Women in Mobility, כי ב-2018 ראיתי שסטארט-אפים מגייסים מלא כסף, אמרתי, האתגר הבא שלהם הולך להיות גיוס הון אנושי, איך אני מושכת טלנט לתוך התחום של Smart Mobility. עשיתי Smart Mobility Job Fairs, לא יודעת אם היית שם.
לא יודע למה התקשרתי אליי.
סליחה.
הוא היה בא עם פאה בטוח, רק בשביל הפן.
ברור. ואמרתי, אם אני לא שמה דגש עכשיו על נשים, הפער רק יגדל. היינו אז 30 נשים, אמרתי להם, אני רוצה שתזמינו עכשיו נשים, שלמדתי איתן שזה, זה, לתוך הקהילה. היום אנחנו כבר 400 בקבוצה, אבל ראיתי שעוד מיטאפ, עוד סדנה, עוד זה, זה לא באמת מזיז את המחט. עדיין, סביב שולחן קבלת ההחלטות, אין מספיק נשים. וממחקרים שאני עושה ורואה, זה פוגע בנו כנשים, אחר כך כיוזריות, כמשתמשות במוצרים ובשירותים, שהם לא מותאמים לנו. אז אמרתי, אוקיי, let's tackle the problem and start at the top. הקמתי אקדמיה למנכ"ליות, במוביליטי, אנרגיה וייצור מתקדם, היה המחזור הראשון, יחד עם שותפים ושותפות מדהימים.
אתה יודע, היא אומרת, הקמתי אקדמיה, זה כמו שאני אומר, קפצתי רגע לסופר, כאילו, להגיד זה.
זה לגמרי, כן, מדהים.
אוקיי.
לא, זה...
כל אחד מהיום יום שלו, אתה יודע, איך אילון מאסק אומר את זה, או משהו. אלופה.
ליאור זנו אומרת שאני ואילון מאסק סולמייטס.
סולמייטס, ברור.
אז הקמתי קדם למנכ"ליות, תוכנית של חצי שנה לנשים שהן או נשים בכירות בתעשייה שמוכנות לשלב הזה לקפוץ להיות CEO, או יזמות שרוצות להוביל את הסטארט-אפ של עצמן. ובעצם המחזור הראשון היה לנו 79 אנשים שהגישו מעמדות, 46 עברו ראיונות טלפונים, 26 ראיונות פיזיים.
וזה לא חייב להיות מעולמות הרכב.
20 התקבלו לתוכנית. לא, זה לעולם הסטארט-אפים.
סטארט-אפים,
בדגש על דיפ-טק כאילו וזה. 20 התקבלו לתוכנית, כולן סיימו בהצלחה, חודשיים אחרי סיום התוכנית, יש לנו 7 מנכ"ליות חדשות בישראל, 2
בכן,
כן, זה, ואנחנו עכשיו מתחילות, יש הגשות מועמדות כבר למחזור הבא, ואנחנו רוצות לראות יותר נשים מובילות סטארט-אפים. מה, כועסים עליי מאחור?
לא, 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 פשוט נגמר לנו הזמן, אנחנו כבר בחריגות.
לא, הם אמרו לי, הם אמרו...
שגברים מוחאים כפיים.
הגברים פה מוחאים כפיים לגברת,
נכון? חד משמעי, אפשר גם לקוד קידה.
נכון, אחר כך גם לקוד קידה.
לא, כן,
זה... לגמרי, לגמרי.
בסוף, המטרה שלנו, אוקיי, מי שנשאר פה בישראל, הוא לייצר את המציאות שאנחנו רוצים לראות כאן. כל אחד צריך להבין מה המציאות שרוצה לראות כאן.
מה כוונתך מי שנשאר בישראל?
הרבה עזבו.
כי הביזנס, מכירים, מודעים לזה, הביזנס...
בסדר, אז אנחנו צריכים לייצר את המציאות.
ואני שמח מהדבר הזה.
זה הבוטום ליין, לייצר את המציאות שאנחנו רוצים.
אנחנו רוצים את המסר שלך, בדיוק. והמסר.
תזרקי איזה קום,
סכמי לנו את זה, סכמי לנו את
הפודקאסט. זהו, זה המסר. בסופו של דבר, זה לקום בבוקר ולייצר אותה, אף אחד לא יוצר אותה עבורנו, כל אחד בתחומו, וכל אחד מה שחשוב לו. אז מבחינתי חשוב לי לראות יותר נשים ממנכלות חברות, לראות סטארט-אפים מצליחים, לראות החדשנות הישראלית מצליחה בעולם, ושנמשיך לשגשג. אני מאחלת לנו, 2026 תהיה שנה של צמיחה, שנתכנס לסיים את האירוע הזה כאן, ושנטוס קדימה, אני באמונה שלנו.
אבל את רואה גם איזשהו גשר שעובר את כל הגאפ הזה מ-2020 עד היום, שמחזיר אותנו גם לתקופה של טרום 2020 עם התנופה.
ברמת התעשייה?
ברמת התעשייה, שהם יחזרו לכאן והתעניינו במה שעושים כאן, כי המוחות והכישרונות והרעיונות הם עדיין פה.
זה עוד פודקאסט שלם, אבל
לא,
אני חושבת שברמת התעשייה, התעשייה תעבור טלטלה, יהיו פה מיזוגים, אתה רואה אותם גם יורדים לוורטיקלים, או הם פותחים, כאילו, הם יפכו להיות ספקיות, טירואנים, הם כבר מתחילות להתחרות שם, הטירואנים צריכים להתמזג כמה שיותר מהר בעיניי. הולך להיות פה שינוי מאוד גדול בשביל לעמוד מול התחרות של סין. לחזור אחורה לאייס, זה לא מה שיפתור את הבעיה פה.
לא, אני מדבר על לחזור אחורה לאקו מושן, שמביא 600-700 סטארט-אפים. ויצרנים שמגיעים לפה וכותפים את הפרחים הבנתי. הנפלאים האלה.
אני עובדת על בעצם עכשיו מה מוביליטי 3.0, אוקיי? מה הדבר הבא? ואנחנו מסתכלים הרבה על רובוטיקה, אנחנו מסתכלים על הרבה על דואל יוס, אפילו זה, שזה היה מילה גסה עד השנתיים האחרונות, היצרניות רכב פתאום מתחילות להסתכל על עולם הדיפנס, מבינות שיש שם בוכתות של כסף.
ברור.
אני מאוד אוהבת את העולם של UAVs, זה עולם שמרתק אותי, ובעיניי רק הולך להתקדם עוד ועוד ועוד. כל ההשפעות של AI, ההשפעות של circularity, sustainability, כל הדברים האלה, ברור. בעיניי, safety, 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 ו-experience. שם יהיה זה, ואם אנחנו נצליח לדלבר את הדבר הזה, אז אנחנו נהיה שם, כן?
הלוואי.
אתה רוצה לתת לנו את ה-2 cents שלך לפני שאנחנו סוגרים?
אני רק אגיד שבאמת מה שהיה נשאר, כלומר, כל היכולת המדהימה שלנו לייצר, לחשוב, לפתח מעבר לקופסה, וראו אותנו בחוץ, אני זוכר אותה כמו שאני מתרוצצת כמו איזה ג'וק מסומם בין מנכ״ל פורד לבין מנכ״ל, מי זה היה מהרכבות שהגיע לפה, אלסטום שהגיעו לפה,
כולם הגיעו לפה.
ואני אומר, תראה, כל העולם מגיע לפה כדי לקחת מאצלנו את הידע, את הרעיונות, וזה חסר לי, אני אומר לך בכנות, זה חסר לי, ושאלתי בחול גם כן, כל מיני קולגו, אתם יודעים, אוקיי, כן, אקומושן, אבל פתאום זה מתחבר גם לפוליטיקיישן ועוד הרבה דברים אחרים שקצת חוסמים אותנו.
הם ישכחו מהר, זה יעבור, אנחנו רק צריכים לסיים את המלחמה הזאת כמה שיותר מהר, להחזיר את כולם הביתה והכל יותר טוב.
הלוואי, הלוואי.
קוקו, באמת שמחתי והיה לי כיף עם אורלי, ואני רוצה להתחבר דווקא אני קורא לזה ציוניות, ישראליות, פטריוטיזם, whatever, אז בסוף כל הישראלים לוקחים תמיד גאווה על מה שמעט מאוד אנשים באמת עושים אותו.
נכון.
ואני חושב שמה שאת מייצגת פה זה בדיוק הדבר הזה, ה-5% האלה של האנשים שבאים, ובאמת הם הכי טובים שיש, יש להם את ה-can-do, והם רוצים לעשות, והם לוקחים את זה קדימה בכל מחיר. אני מתחבר לזה שהמסר שלך לנשים, קחו אותו לכולם, לא רק לנשים. דווקא באנטיטזה לרק נשים. לא, לא רק נשים. אני חושב שהמסר שלך הוא עובד על כולם, ובסוף גם המסר, הסוף של המסר, הסיפה שלה, לעשות את זה גם בענווה, שזה מה שאת עושה, זה לגמרי שם. אז שמחתי, היה לי כיף גדול, והלוואי יהיו לנו עוד כמה אורלים בישראל.
יהיה לנו הרבה אור, כן. שמע, ואימא, ועוד, ועוד פה, יש פה...
נכון, גם אימא לתאומות.
יש לנו לפחות עוד 3-4 פודקאסטים איתה לעשות.
אימא לתאומות, בדיוק, נעשה את הפודקאסט לתאומות, איך מגדלים תאומות,
ונשארים בחיים.
והקמתי על זה, והקמתי פה, והקמתי שם, מה אני הקמתי?
הם גם מכירות, הם אומרות לי, היית היום במנכליות, את עולה לזום?
באמת? הם בנות 3, לא אמרת?
כן.
יפה.
תודה לכולכם.
תודה, תודה.
ונפגש בפודקאסט הבא.
היה כיף.
מסלול ההאצה, המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר. הפודקאסטים של 103 FM.